שלום, ערב טוב. אנחנו בסימן ט"ו. וללמדך שאין ארץ ישראל חסרה כלום. שנאמר, ארץ אשר לא במסכנות אוכל בה לחם, לא תחסר כל בה. אז מה, זה מעניין לעניין, זה המשך העניין משבוע שעבר, כן? היה רבי מאיר אומר, וראלתם אורלתו את פריו, ואני יודע שעץ מאכל הוא, אלא מה תלמוד לומר עץ מאכל, להביא עץ שטעם יצוק את, ופריו שווה, וזה, ואיזה, זה הפלפלין, למדך שהפלפלין חייבים באורלה וכו'. וממשיכה הגמרא וסוגרת, וללמדך שאין ארץ ישראל חסרה כלום, שנאמר ארץ אשר לא במסכנות אוכל בה לחם, לא תחסר כל בה. אומר הרב, וללמדך שאין ארץ ישראל חסרה כלום, שנאמר ארץ אשר לא במסכנות אוכל בה לחם, לא תחסר כל בה. עיקר הדבר היא להורות, הוא להורות, שהמעלה השלמה שישראל ראויים לזכות בה על ידי ארץ ישראל, שיהיו במדרגה כזאת, שלא די שקניינים של עושר ומותרות לא יזיקו מן הסתם. זה מה שכתוב לכם? או, יופי. לא יזיקו. להם לשלמותם הרוחנית האמיתית, ככה אנחנו היינו כותבים, בסדר. שלמותם הרוחנית האמיתית. כי אם יוסיפו על ידם אומץ בשלמות ודרך השם הישרה. ומה טוב הגשמי נבוא אל הרוחני, שכמו שמצד המזג הראוי היה מקום הפלפלים בטבעם רק בארצות הקצוות, כמאמרם ז"ל, חוט היוצא לכוש וזורע בו פלפלים בכוש ובקצה היישוב. מכל מקום, אין ארץ ישראל שהיא באמצע היישוב חסרה כל טוב. אפילו מהדברים הראויים להיות במקומות הקיצוניים, וכן כל הטוב הרוחני של כל הידיעות והחוכמות שבעולם, אף על פי שמצד מקומם ומדרגתם של הידיעות ישנם שהם ראויים להיות אצל עמים אחרים שמיוחדים לכך, מכל מקום אי אפשר שתהיה ארץ ישראל חסרה כלום, על כן נקראת רבתי בדעות. וללמדך שאין ארץ ישראל חסרה כלום, שנאמר ארץ אשר לא תחסר כל בה. ארץ אשר לא במסכנות אוכל בה לחם, לא תחסר כל בה. עיקר הדבר הוא להורות שהמעלה השלמה שישראל ראויים לזכות בה על ידי ארץ ישראל, שיהיו במדרגה כזאת שלא די שקניינים של העושר ומותרות לא יזיקו להם לשלמותם הרוחנית האמיתית, כי הם יוסיפו על ידם אומץ ושלמות ודרך השם הישרה. טוב, זה מזכיר לי את מה שהרב כותב, רעיון מאוד דומה ביחס ל... הוא שואל למה האבות תמיד... כאשר הבטחת לאבותינו, כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש. אז לאבותינו הבטחת שנשבעת, שעם ישראל יקבלו ארץ זבת חלב ודבש. לכאורה, תשבע לאבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, אנשים מן הסתם קדושים, נכון? אנשים גדולים. אז... מה כל כך אכפת להם שהארץ של הבנים שלהם תהיה זבת חלב ודבש? אולי שתהיה ארץ חוכמה ומגדלת צדיקים וקדושים ולומדי תורה ויראי השם. אולי זה היה משמח אותם יותר, לא? מה זה ההבטחה הזאת? מה זה השבועה הזאת? ארץ זבת חלב ודבש. אלא, זה בדיוק אותו עניין, ש... ההבטחה הזאת לאבות, שהארץ תהיה זבת חלב ודבש, זאת אומרת שבניהם יהיו ראויים לארץ זבת חלב ודבש. בארץ זבת חלב ודבש, זאת אומרת, הכל בא בשפע חומרי, והוא ראוי, לנגיד קצר, לאיש קדוש. כי אצל הקדוש, אז אין הבדל בין רוחניות לגשמיות. אתם יודעים? צא השדה וצוד אלי צייד, ועשה לי מטעמים ואוכלה ואמרך בטרם אמות. צריך, יצחק אבינו צריך להגיע למצב רוחני שיחרוץ את גורל האנושות, במה שהוא נותן פה את הברכה, הברכה, ברכת החיים שלו. אז כדי שהוא ייכנס למוד הראוי, אז הוא צריך לאכול משהו טעים. אולי, אני יודע, אפילו גם אצל הנביאים כתוב, גם כן קצת כתוב, והנביאים יושבים, והם לפניהם נבל וטוף וחליל וחינור, והם מבקשים הנבואה. אני יכול פה, תגיד, תביא לי מנגן, זה טיפה לי קצת, נגינה זה טיפה לי קצת יותר, איך נגיד, רוחני, נפשי, מתמי, לאכול. כן. אז זה מתהפך. אצלנו, אז באמת כדאי שכמו שכתוב במסכת דרך ארץ, אם אני טועה, שעד שאתה מתפלל לזכות לתענוגי הבא, עולם הבא, אז תזכה, תתפלל שלא ייכנסו לקריסך מאכל ומשתה. קיצור, אתה, תפקידך, תגמול את עצמך מהלקקנות בעולם הזה, ואז נחשוב על העולם הבא. אבל זה אצלנו, בני תמותה, אלה במדשדשים בתחילת שם מסילת הישרים. אבל ברור מסילת הישרים, השם זה מתהפך. כי האיש שאין לו שום נטייה פרטית, גופנית, הוא כבר נגמל מזה מזמן. אז להפך, כל המופעים במציאות כולה, גם הגשמיים, הם הכל הופעות אלוקיות, שהכל הם מתרשמות בנפש הקדוש, בצד האלוקי, חוכמתי, מוסרי, פנימי, עילוי, כללי, קיצור, לך תדע איך. הקדושים האלה מתייחסים לכל דבר במציאות. רק אני מנסה להגיד עוד פעם, אצל הקדוש, אין דבר כזה רוחני, אין דבר כזה גשמי, יש דבר כזה שנקרא אלוקי. ומה אלוקי? הכל. אז זה מה שהבטחת אליו, נשבעת אליו אותנו, שעם ישראל יהיה כזה, שבדיוק כמו שאומר פה, עם ישראל היא ראוי לארץ ישראל, וארץ ישראל היא לא חסרה כלום. מה ארץ ישראל לא חסרה כלום? זה בא להגיד שעם ישראל לא חסר כלום. עם ישראל לא חסר כלום, כי עם ישראל צריך להיות, וראוי להיות, וסוף שיהיה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. וכשהוא יהיה עם אלוקי כזה בפועל, אז כל הרחבות, החיים כולם, הם כולם ראויות לו. ובא ללמד אותך שעצי פלפלים נמצאים בארץ ישראל, ואורלה צריך, זה אוסר לא רק את העצים שבהם ניכר שתשמע, יש מותרות בחיים, וצריך להיזהר ממותרות בחיים, כי הלא זהו דבר השם שעשה את המציאות בקוד הזה שנקרא חטא הארץ, בגריעת הכוחות, כדי שכאשר המטרה התכליתית של כל הבריאה, שזה האדם, שהיא התוצר, היא התולדה של כל הארציות הזאת, היא מטרתה, והוא יתנהל בחייו המוסריים, שלא יהיה לו זאת לפוקה ולמכשול, שלא יהיה לו לנזק, לתקלה, השפע הרב מדי. כי צריך למתן את הכוחות, כי מתי שיש יותר מדי, טוב מדי, אז זה כבר לא טוב, כי זה יזיק בסיכמו של דבר למוסר. ועל כן היינו מעלים על הדעת ש... עצי פלפלין שבהם טעם העת כטעם פריו ולא לא ניכר במערכת הזאת חטא הארץ, אז אולי פה, אז גם הרעיון ששמע, תשתלט על היצרים שלך ותמנע את הלקקנות שלך והתאוות שלך והבלסנות שלך ולהפך, אדרבה, בגלל שזה מותרות פרי העץ, אז לכן רק בשנה הרביעית להוסיף לכם תבואתו. אבל בשלוש שנים ראשונות, אז תתרחק. תרחק מהנאות, אתה, בגלל שאתה נורא מתחשק לך, אז לכן תתרגל להימנע ממה שמתחשק לך. מה שקובע בחיים זה לא מה שמתחשק, אלא מה שראוי, מה שאידיאלי. אבל יוצא שבארץ ישראל יש עצי פלפלים. אבל עצי פלפלים לכאורה זה לא אמור לגדול בארץ ישראל. עצי פלפלים זה עצים כנראה נדירים שהם נמצאים רק בארץ כוש. אלא מאי, שלא יכול להיות שחסר משהו בארץ ישראל. כל מה שיש בכל העולם כולו, יש בארץ ישראל. ארץ אשר לא תחסר כל בה, ולא במסכנות אוכל בלחם, ועד רבה, לא בכיוון של קימוץ הכוחות, אלא להפך, לגיטימציה למותרות. איך יכול להיות שיש לגיטימציה למותרות? אצל מי יש לגיטימציה למותרות? אצל הקדוש. כי שם זה לא מותר. כי הכל שם מתופקד מצד הערך האידיאלי, השכלי האידיאלי, השלמותי שיש בו. ולהורות שהמעלה השלמה שישראל ראויים לזכות בה על ידי ארץ ישראל, שהוא במדרגה כזאת, שלא די של קניינים של עושר ומותרות, לא יזיקו להם לשלמותם הרוחנית האמיתית, לא רק שזה לא יזיק, כי הם יהיו כאלה צדיקים ודיאטטיים ופרושים וסגורים חזק על מה עיקר ומה תפל, עד שלא, אין אצלם שום תפל. כי יוסיפו על ידי המותרות אומץ, על ידי העושר ועל ידי המותרות, יוסיפו אומץ בשלמות ודרך השם הישרה. מה שאצל בן אדם רגיל זה בן אסבע וכיחשתי, יש ועושר שמור לרבה עליו לרעתו, אבל ישראל יהיו במצב כזה, לא רק שזה לא יהיה לרעתם, לא רק שזה לא יזיק, זה נצרח בשביל השלמות. כי הכל זה מופע אלוהי, וזה יהיה המבט שלהם, זאת תהיה המנטליות שלהם, זאת תהיה הגישה שלהם, של עם ישראל, גוי קדוש. ומה טוב הגשמי, נבוא אל הטוב הרוחני. אם לא תחסר כל בה, ולא יכול להיות שיהיה איזה חיסרון חומרי בארץ ישראל, כי כל סוג של הנאה, או כל סוג של טוב גשמי, אפשר להפיק פה מהארץ, כמו שמצד המזג הראוי היה מקום הפלפלים מטבעם רק בארצות הקצוות, זה שייך לפלפלים, זה שייך לסוף היישוב, מהודו ועד כוש. מה שלא יהיה, כוש זה הסוף. על כל פנים, כמאמרם ז"ל, חוט היוצא לכוש וזורע בו פלפלים, אתם זוכרים, זה מדובר פה על שלמה המלך. ששלמה המלך, אז הוא במלכותו, בחוכמתו, אז היה לו קול. עשיתי לי שרים ושרות, שינה ושידות. קיצור, הוא מכיר את כל המציאות כולה, והוא גם מפיק את כל הטוב שהוא יכול, וכל ההנאות שאפשריים, את הכל, הכל יש לו. והוא יודע לזהות בחוכמתו, מציון נכלל יופי אלוקים מופיע, וציון היא כוללת את יופיו של עולם, כל מקום שיש משהו בעולם הוא מתומצד בציון, וחוט יש ביקוש עד איזה נקודה פה בירושלים. ועל החוט הזה, כי מציון נכלל יופי, אבן משתיתו של עולם, מאבן המשתייה, אז משם מושתת העולם ונמשך, והקדושה והחיות, היא הולכת ונמשכת, מתפשטת, עד לא עשה ארץ וחוצות, ארץ זה ארץ, חוצות, חוץ לארץ, והכל נמשך מהמרכז, החיות הפנימית, וגם הסגולות והאיכויות, ומה שיכול להיות שבסוף מתגלה שם בפריפריה, מכל מקום, התמצית העניינית נמצא שם במרכז, והוא יודע לזהות את זה ולטוע עצי פלפלים. אפילו עצי פלפלים הוא נטע שלמה פה בירושלים. אז מה, כי באמת פלפלים זה לא בירושלים, זה לא מקום בירושלים, זה בכוש. כוש, ירושלים. למרות שכוש הוא בקצה היישוב. מכל מקום אין ארץ ישראל שהיא באמצע היישוב, חסרה כל טוב. האמצע זה כמו האמצע של הכוזרי, האמצע של הראשונים, האמצע של, האמצע של המהר"ל. האמצע זאת אומרת האמצע, זאת אומרת המרכז, זאת אומרת התכלית, זאת אומרת התמצית, העניינית, שהמגמה של הכל מרוכז בה. טוב, אנחנו לא... לא אכפת לנו להגיד שארץ ישראל זה אמצע העולם, כי אף אחד לא יכול להכחיש את זה, כל פנים, כל נקודה, כל נקודה שתשים את האצבע שלך בכדור, אתה יכול להגדיר זה כאמצע הכדור, אי אפשר להכחיש את זה. אז א', מבחינה גיאומטרית, זה לא מוכחש לכל הפחות. אחר כך תגיד, כן, זה באמת אמצע, גם מבחינה אקלימית. כל פנים, זה לא חם וזה לא קר, זה אוויר ממוזג. וכן, גם נקודת המפגש של היבשות, אפריקה, אסיה, אירופה, קיצור, אמצע העולם. חוץ מזה, ארץ ישראל אמצע העולם, ברור. מבחינה גיאופוליטית, פוליטית, תקשורתית, ברגעים אלה, ותרבותית, ורוחנית, ונשמתית, ופנימית, וקדושתית, ונבואתית, אין ספק. על כל פנים, אבל ארץ ישראל עכשיו מדובר מבחינה בוטנית, או מבחינה, לא יודע, אקלימית, אז זה פה במרכז, זה לא בקצוות, זה במרכז היישוב. מרכז היישוב, כן, מרכז היישוב זה כמו לב ומוח, וכל מה שמתרחש בכל הפריפריה הגופנית, נותן את רישומו בלב ובמוח. ויש איזה נקודה. ואם זה מבחינה פיזית, לא כל שכן מבחינה רוחנית. או לא פחות מכך מבחינה רוחנית. בכל מקום אין ארץ ישראל שהיא באמצע היישוב חסרה כל טוב. אפילו מהדברים אירועים להיות במקומות הקיצוניים. והנמשל הרוחנים, דברים קיצוניים, מצבים לא מרכז החיים. מותרות. ארץ ישראל, הכל יש בו. הכל נצרח בו. וכן כל הטוב הרוחני של כל הידיעות והחוכמות שבעולם. אף על פי שמצד מקומם ומדרגתם של הידיעות ישנם שהם ראויים להיות אצל עמים אחרים שמיוחדים לכך. כי כן, יש עמים יותר מוכשרים מעם ישראל. 70 עמים. וכל עם יש לו את הכישרון שלו, ויכול להיות שבכישרון שלו הוא יותר מוצלח מאשר עם ישראל. כמו שהרב אומר, האדם ובעלי החיים. אז יש בעלי חיים שהם יותר מוכשרים מאשר האדם. הארי גיבור, והנמר עז, והנשר קל, והצבי רט, יותר טוב מהאדם. וכן הלאה. סביר שגם הנמלה חרוצה מן האדם. ובקיצור, כל יצור יש לו את הכישרון שלו, ובזה הוא טוב מן האדם. מכל מקום, מה שמיוחד באדם, שמה שיש אצל כולם ביחד, יש אצלו לבד. הוא כולל את כל הכישרונות. הוא גם יכול להיות חרוץ, וגיבור, וקל, וכו'. אז כללות כל הנפשות כולם כלולות בו. זה דבר אחד, שהאדם כולל את כל מה שיש בבעלי חיים, למרות שהם, כי הכישרון הזה עומד בפני עצמו, אז הוא מוכר יותר. אבל הכל כלול בצורה תמציתית באדם. ועוד, זה גם נעשה במשמעות אחרת. כי במקום שהנמלה היא חרוצה, היא לא באמת חרוצה, היא אובססיבית. היא פשוט זה הטבע שלה. לא... היא לא באמת סובלת מבחינה חופשית, שהיא אומרת בעצם, בוא נתפוס צל, בטן גב. אין לה את זה. אבל אצל האדם יש לו בחירה חופשית, יש לו שכל, יש לו אפשרות לתפוס את שאיפת הצל, כעבד ישב צל, והוא קראו להיות, ללמוד מדרכיה של הנמלה, להיות חרוץ, וכן מכל הכישרונות כולם. שהוא עושה אותם מצד נקודה מוסרית, רוחנית, שכלית, בחירית, חופשית, וממילא לכל הכישרונות יש משמעות אחרת אצל האדם. וכן בנמשל, לענייננו, כל הכוחות, יכול להיות, בוודאות, יש עמים יותר מוכשרים מעם ישראל. ואין עם שהוא לא יותר מוכשר מעם ישראל באיזה עניין. ומכל מקום, הדבר המיוחד בישראל, שמה שיש בכל העמים, יש בישראל, ויש בישראל משמעות אלוקית, משמעות ששייכת לכללות הנשמתית, התכליתית, האידיאלית, בעלת השאיפות, שאיפות הקודש, כלומר שאיפות התכלית היסודית של כל היש כולו, על פי המגמה האלוהית, זה עם השם אלה. ומאלה כל הכישרונות יש להם משמעות אחרת אצלו. ומכל מקום, כל הכישרונות, על אף שבהיותם שבורים במציאותם הפרטית, אז יכולים להיות ברזולוציה גבוהה יותר, באיזה נקודה פריפריאלית, במרכז הם נמצאים גם בישראל. למרות שמצד מקומה, מדרגתם של הידיעות, ישנם שהם ראויים להיות אצל עמים אחרים שישמים מיוחדים לכך. אז כן, יש עמים שמיוחדים ליופי, יש עמים שמיוחדים לחוכמה, יש עמים שהם מוסריים יותר מעם ישראל. יכול להיות. כל הכישרונות יכולות להיות בכל מקום בעולם. אבל אין עם אלוהי, שהוא כל מה שיש בכל מקום, יש במשמעות הנשגבה של הקודש, שמה ש... נעלה מן הערך האנושי הפרטי. מכל מקום, אי אפשר שהיא, למרות שיכול להיות ששם הדברים מופיעים בצורה, איך נגיד, יותר שלמה ממה שמופיעה אצלנו, יש לנו לפעמים גם ללמוד, מה ללמוד מהם, אתם מבינים? גם תוקנים שבהם לא עשיתם, כך יש תרוניה על עם ישראל, בספר יחזקאל, שהייתם אמורים ללמוד מאומות העולם. אז יש מה ללמוד מאומות העולם, חוכמה בוגעים טעמים, ויש מה ללמוד מכל דבר. אפילו מוסר אפשר ללמוד מאומות העולם, הרי היה מי, איך לקבל את אביך ואת אמך, תלמד מדמה בניטינה, נכון? שם אשקלוני, שם הגוי הזה. אז יש דברים, עוד פעם, מוסר אנושי פשוט וטבעי, אתה יכול ללמוד גם מאומות העולם. אבל מוסר הקודש לא, את הערך הנצחי, הכללי, הפנימי, הנפשי, האידיאלי, תכליתי, זה לא, 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 לא. מזה אנחנו לא אמורים להיות מושפעים מאומות העולם, אנחנו אמורים להשפיע על אומות העולם. אנחנו ממלכת כהנים, מורה התבל ואור קדוש, וצרכה ותנחה לברית עם לאור גויים, לפקוח עיניים עברות, להוציא יושב חושך מאופל וצל מוות. ומכל מקום, כל הדברים הטובים שיש להם, יש לנו גם. לא תחסר כל בה. שוב, כמשל המוח והאיברים. למרות שהכוח הקונקרטי באיברים, אז הוא לכאורה ניכר יותר מאשר במוח, מכל מקום. הכל מתחיל מהמוח, ויש את העניין הזה במוח. אף על פי שמצד מקומם ודרגתם של הידיעות, ישנם שהם אירועים להיות אצל עמים אחרים שמיוחדים לכך, מכל מקום אי אפשר שתהיה ארץ ישראל חסרה כלום. על כן נקראת רבתי בדעות. העיר, רבתי עם. רבתי עם, רבתי בדעות. ככה חז"ל אומרים שם במדרש איכה. שכל הדעות נמצאות בעם ישראל. טוב, סוגיה חדשה. מעשה ברבן גמליאל והזקנים שהיו מסובים בעלייה ביריחו, והביאו לפניהם כותבות. כותבות רש"י, תמרים. ואין דבש האמור בזין המינים שהדבש זב מן התמרים. ארץ זבת חלב ודבש. אולי מעניין לעניין, אז זה הזליגה לעניין. כי לאחר שארץ שלא לא במסכנות אוכל בלחם, לא תחסר כל בה, ארץ זבת חלב ודבש. איזה דבש? דבש תמרים. קצת... ארץ, זה אולי לא נכון מה שאמרתי. כי ארץ זבת חלב ודבש, זה לא דבש תמרים. זה דבש, דבש, דבש. דבש תאנים. שם בגמרא בכתובות, מסופר על ההוא שראה מדושנה של ארץ ישראל שם. בין ציפורי ל... לא זוכר. כל פנים, עיזים, אוכלות מהתאנים, והיה נוטף הדבש מן התאנים, ונוטף מהתיניה, וזב שם חלב ודבש. אז זה ארץ זבת חלב ודבש. אז הדבש הם לאו דווקא תמרים, אלא הדבש, ולהפך. גם בגמרא, הגמרא בקריטות, אם אני טועה, אז אומרת שהדבש זה מכאן לומדים, מארץ זבת חלב ודבש, לומדים שמותר לאכול דבש דבורים. אבל מה שכתוב, ארץ זית שמן ודבש, הדבש הזה זה דבש תמרים. בסדר. שהדבש זב מן התמרים. טוב, על כל פנים, זה ההמשך בהמשך לברכתה של ארץ ישראל. מעשה ברבן גמליאל והזקנים שהיו מסובבים בעלייה ביריחו, והביאו לפניהם כותובות, ואכלו. נתן רבן גמליאל רשות רבי עקיבא לברך. קפץ וברך רבי עקיבא ברכה אחת מעין שלוש. אמר לו רבן גמליאל, עקיבא, עד מתי אתה מכניס ראשך בין המחלוקות? אמר לו, רבנו, אף על פי שאתה אומר כן, וחבריך אומרים כן, לימדתנו רבנו יחיד ורבים, הלכה כרבים. הייתה שם מחלוקת בין רבן גמליאל ובין חכמים מה מברכים על תמרים. האם מברכים ברכה אחת מעין שלוש או לא יודע שלוש ברכות. רבן גמליאל. שלוש ברכות ברכת המזון. אז רבי עקיבא בירך כמו דעת חכמים. ורבן גמליאל הקפיד עליו. אמר לו, יש פה מחלוקת. אז למה אתה פוסק כמותם ולא כמותי? עד מתי אתה מכניס ראשך בין המחלוקת, בין המחלוקות? אמר לו רבנו, אף על פי שאתה אומר כן, וחבריך אומרים כן, לימדתנו רבנו יחיד ורבים, הלכה כרבים. מעשה ברבן גמליאל והזקנים שהיו מסובבים בעלייה ביריחו, אמר לו וכולי, אמר לו רבן גמליאל, עקיבא, עד מתי אתה מכניס ראשך בין המחלוקת? אמר לי, אף על פי שאתה אומר כן, וחבריך אומרים כך, אתה אומר כך, וחבריך אומרים כך, נמתנו רבנו יחיד ברבים, הלכה כרבים. יסוד ההכרעה בהלכות, בנוי על פי האמת והשלום. לפעמים מכריע כוח האמת, ולפעמים מכריע כוח השלום. ביאור הדבר. ודאי בכל מחלוקת וספק יש לחקור אחר האמת. אחר כל מי שהדעת והסברה והראיות נוטים לדבריו. אמנם, כשכבר אין בידינו להכריע בראיות, אז על כל פנים צריך להכריע. על כן, אחרי רבים להטות. והיינו מפני השלום, שלא ירבו מחלוקות בישראל. וזהו שאמר לו רבן גמליאל, עד מתי אתה מכניס ראשך בין המחלוקת, או המחלוקות, לא יודע. כאילו אינך כדאי להכריע דברי מי נראים יותר. אמר לו שלא בא לידי מידה הזו, כי בחר בנטייה אחרי רבים, לא מצד ידיעתו שהם צדקו יותר, כי אם שאהבת השלום, שהוא יסודו של עולם, דורש כך. אם כן, אין זה כלל הכנסת הראש, שהוא השכל שלו, בין המחלוקת, באופן שיראה כמבטל שכל רבו. כי אם גם אם יהיו הדברים לעצמם מאומתים, כדעת רבו, ראוי להניח הכרעתו מפני השלום. ויש לומר, דמשום האחי, לא אמר אחרי רבים להטות, כלשון הכתוב. כי בזה יש לומר, כמו שאמרו המפרשים, שהוא דווקא כשהם במעמד אחד. בטעם הדבר יש לומר, וגם בטעם הדקרא יש לדון. אם הוא מפני הדעת, מפני שהדעת נותנת שרבים מסכימים לאמת, או מפני שחובת השלום דורשת כך. וכשהם במעמד אחד, יש לומר דה רבים, ודאי הסכימו לאמת, שהרי שמעו כל דברי החולקים. אבל שלא במעמד אחד, יש לומר, אילו היו שומעים טענות או חולקים, הם חוצרים בהם. ויש לומר, דו נח הלכה כרבים אפילו שלא במעמד אחד, מפני השלום, שלא ירבו מחלוקת במחלוקות בישראל. ויש לומר, דבזה פליגי בית הלל ובית שמי, דבית שמי סבירי, סברי, דטעם אחרי רבים לטות ומפני האמת. אם כן, כשמחד ידי תפי, אין שייך לטות אחרי רבים. אין שייך לטות אחרי רבים לטות. והגדולים בחוכמה יורדים יותר לעומק האמת. ובית הלל סברי שיסוד אחרי רבים לטות הוא מפני השלום. על כן, אין להביט כמעט על המספר המורגש ולא על המעלות של החכמים, שממשקל הערכים עצמו יוכל להביא מחלוקת. על כן, כשנקבע דבר זה שיחיד ורבים הלכה כרבים גם כן בלא מעמד אחד, הוא מפני השלום, ואין גנות בזה לסברת הרב היחיד שנדחית. מעשה ברבן גם לאלף הזקנים שהם מסובבים בעלייה ביריחו. ונתן גם רבן גמליאל רשות רבי עקיבא לברך, קפץ וברך רבי עקיבא ומרחך עד מן שלוש. אמר לו רבן גמליאל, עקיבא, עד מתי אתה מכניס בראשך בין המחלוקת? אמר לו רבנו, אף על פי שאתה אומר כן, וחבריך אומרים כן, למדתנו רבנו יחיד ורבים הלכה כרבים. יסוד ההכרעה בהלכות בנוי על פי האמת והשלום. לפעמים יכריע כוח האמת, לפעמים יכריע כוח השלום. ביור הדבר, הנה, הרב בעצמו מרגיש שאנחנו לא מבינים את מה שהוא אמר, הוא חושד בנו שאנחנו לא מבינים את מה שהוא אמר, והוא בא להסביר את עצמו. אז הוא אומר, כלומר, הנה, ביור הדבר, ודאי בכל מחלוקת וספק יש לחקור אחר האמת, אחר כל מי שהדעת והסברה והראיות נוטים לדבריו. ברור, יש מחלוקת, אז יש ויכוח. כאשר עסוקים בויכוח, מה מנסים לברר בויכוח? את האמת. מה זה האמת? מי צודק? מי, מה שהוא אומר, יותר עם שכל, יותר עם המציאות, יותר נכון. זהו. ומה קובע? קובע מה שנכון. קובע האמת. זה מטרת לימוד תורה. תורת אמת נתן. אנחנו אומרים כל הזמן לברר את האמת. אז זהו. אז ברור. וכשיש מחלוקת, אז המחלוקת היא מי האמת, וכשמתבררת האמת, איך מתבררת, מי מדבר יותר בהיגיון, מי מדבר בצורה שמתאימה יותר למציאות. ואת זה אפשר להוכיח בצורה שכלית, מדעית, רעיונית. ואם אתה מצליח להוכיח את המדע, אז לא אומרים, מי בעד הרעיון? ועושים מי שלדעת קהל. כמו במדע, אתם מבינים? זה לא הולך על פי דעות של רוב. אין משמעות בכלל לרוב. כי אם יבוא איזה אחד ויגיד, E שווה ל-MC בריבוע. וכולם יגידו, מה? יגיד, E שווה ל-MC בריבוע, והוא יסביר את הנוסחה הפנטסטית שהוא גילה, ונגיד שהרוב המוחלט של אנשים לא יבינו בכלל מה הוא אומר. ונגיד שמעט יבינו ויגידו, וואי, הוא איינשטיין פשוט, גאון. טוב, אבל רוב בני אדם לא מסכימים לזה. הם לא חושבים כמו. הם לא מבינים מה הוא אומר. אז על פי מה ננהג? על פי הרוב. אף אחד לא יתאפש להגיד דבר כזה. אז האמת בכלל לא תלויה, היא לא תלויה לא ברייטינג ולא בבוחרים ולא באלקטורט, לא ב... למה? בשכל, לא. ואם מיליארדים חושבים אחרת, אז האדם מהשכל הוא הקובע. אז זה ברור. אבל זה במקום שיש שכל ברור. אמנם שכבר אין בידינו להכריע בראיות, יש מצב. זה לא איינשטיין מדבר וכולם אומרים, לא הבנתי מה הוא אמר, ויש כמה אומרים, כן, הוא נורא גאון. ואני מבין. בקושי, אבל מבין, הוא כנראה צודק. אלא יש מצב שחכמים באותה מידה פחות או יותר. יכול להיות, תמיד בכל קבוצה אז יש מישהו קצת יותר חכם, אפילו הרבה יותר חכם, אבל לא מסוג אחר. ומסבירים, וכולם הבינו, כל הצדדים הבינו, כל אחד יודע לחזור על מה שאני אומר, והשני אומר, נכון, זה מה שאני אומר, ואומרים, לא מסכים. אני יודע בדיוק מה שאתה אומר, אני יודע, אני מבין את הניעוקים שלך. לא נכון, בגלל זה וזה וזה. והוא לא משתכנע בגלל זה וזה וזה. זהו, אומרים, זה אומר, שני הצדדים מבינים את שני הצדדים טוב, ומבינים את הסברות שלהם, ולא מסכימים. יש מצב כזה. זה המצב, ורק בזה המצב, באה תורה ואמרה, אחרי רבים, זאת אומרת, כן, אחרי רבים להטות. זאת אומרת, יש שם מחלוקת, ואי אפשר לשכנע. שני הצדדים לא יכולים לשכנע. במה הם לא יכולים לשכנע? בטיעוני האמת לא יכולים לשכנע. כי הוצפו טיעוני האמת, בוררו טיעוני האמת, והטיעונים, בעל הטיעון מחזיק בו, והבעל דבבי לא מחזיק בו. מה עושים? אמנם כשכבר אין בידינו להכריע בראיות, אז יש על כל פנים צורך להכריע. אי אפשר להגיד, טוב, כל אחד האמת שלו. אין כל אחד האמת שלו. צריך הלוכה, צריך פסק. אז יש צורך, על כל פנים, צורך להכריע. ועל כן, פה נכנס הפסוק אחרי רבים להטות. אז פה באמת שואלים מי הרוב, והולכים אחרי הרוב. אחרי רבים להטות. ולמה? בגלל שהרוב צודק? בגלל שהרוב אמר את האמת? אז לא בטוח. הרב תכף ידון בזה בהמשך. אבל לכל פנים, עכשיו ויתרנו כבר על בירור האמת, אי אפשר לברר את האמת, לא יודעים מה האמת, זאת אומרת, כל אחד סובר שדעתו זה האמת, אבל מכריעים על פי הרוב, לא בגלל האמת, אלא בגלל השלום. גדול השלום, ודוחים אפילו את האמת מפני השלום. אגב, מסביר בנקודה הזאת, אולי אני אוסיף לכם, לא יודע אם זה כל כך טוב מה שאני עושה, אבל בכל זאת אני אעשה את זה, אני מקווה שהרב יסלח לי. האלפי מנשה, הרב לא ייחס שנזכיר את האלפי מנשה. למרות שזה לא נושא עכשיו לערב את האלפי מנשה, כי אנחנו מדברים את הרב, לא את האלפי מנשה. אז לכן יש לי קצת ספק, זה טוב מה שאני עושה. אבל לכל פנים, האלפי מנשה מסביר שבאמת מבחינת הוראת האצבע במחלוקת, אז היינו צריכים ללכת אחרי המיעוט ולא אחרי הרוב. כי בהוראה סטטיסטית, ושוב, הוראה מהמותן, בהיגיון פשוט, כשאתה עושה מבחן, דבר שצריך שכל, לא דבר שהוא לא צריך שכל, עניין אסתטי, עניין של אינטואיציה, אני לא יודע, אבל דבר שהוא צריך שכל, דבר מורכב. כשאתה עושה מבחן בדברים לא יודע, מבחן בגמרא, מבחן במתמטיקה. אז על פי רוב החברה היא מתפלחת בצורה של פירמידה. מעטים יקבלו 195-100, ובקיצור, הרוב לא יקבלו את המאה, הרוב יקבלו פחות. אז עכשיו יש ויכוח, אתה לא יודע פה מי צודק, ואתה צריך שכל. אז בוא, מי הדעה הכי פחותה, זאת אומרת, מי בעל הקולות הכי נמוכים, סטרוקטורלית, צורנית, חיצונית, סביר שהוא צודק, סביר שהוא הכי חכם. כי זה המבנה תמיד, במה שצריך שכל, הדברים העמוקים, יחידים מבינים, והמון מבין פחות. אז כשאתה לא, אתה כבר לא יודע לשפוט פה בשכל, אתה לא מבין את העניין, אז בוא, סביר שיחיד הוא גאון, ולכן לא עומדים חבריו על סוף דעתו, כמו שאנחנו מכירים את זה אצל רבי מאיר, רבי צעיר, רבי שמעון. ולכאורה היה מקום שנגיד, הלכה כמו היחיד, כמו המיעוט. כי סביר שהוא אומר את האמת. וזאת כשאנחנו לא יכולים להוכיח את זה, אבל מבחינת המודל, הסטרוקטורה, המבנה של החברה השכלית, אז כך זה בנוי. אבל יש פה קאץ', אז מה? אז במקום שאנחנו לא יכולים להוכיח, זה נגיד סביר שהמיעוט הוא יותר חכם, ונפסוק אותו. אז בעיה היא, אתם מבינים, לכאורה זה המודל, אבל מאידך, זה מה שיוביל לשלטונו של שוטה הכפר. כי כל משוגע, אז יגיד דעתו, יגיד, תראה, כולכם חולקים עליי. ברור, סימן שאני צודק. אז מה תעשה? אז מאחר שזה קאץ', זה בעיה, לכן אמרה תורה משום השלום, זאת אומרת, אם אתה הולך לפי ההיגיון הזה, היה היגיון, אבל הוא בסיכומו של דבר יביא שכולם יוציאו את העיניים כל אחד של השני, כי הרבה משוגע, ויוציא את העיניים של הגאון, או בקיצור, יש שם מאומה. מספיק, אין. לא מתעסקים, נכון, באמת, יותר הגיוני שהיחיד, אף אחד לא מסים, מבין את עומק דעתו, ולכן הוא צודק, כל כבודך, אין הלכה כמותך. לא פוסקים לפי החכמים, לא פוסקים לפי האמת, פוסקים לפי השלום. זהו. עד כאן הסברו של האלפי מנשה. אז זה קצת טוב פה לנו. זה לא בדיוק מה שהרב אמר פה, אבל רזולוציה יותר גבוהה על זה. כן. אז על כל פנים, אז במקום שאי אפשר להכריע, הרב לא אומר את הסברה הזאת שסביר שהמיעוט הוא יותר חכם. את זה הרב לא אומר. הוא אומר, עכשיו יש פה מצב שיש מצבים שאי אפשר לברר. שתי קבוצות, ושמענו שכולם קשמו את כולם, ולא השתכנעו. אז במצב הזה, אז שלא תירבו מחלוקות בישראל, אז יש כלל. הולכים אחרי הרוב, זהו. למה ככה? לא משנה. לא משנה עכשיו למה. רוב, ועל רוב אין, אי אפשר להתווכח. זה עניין סטטיסטי, מספרי, וזהו. וזהו שאמר לו רבן גמליאל, וככה זה מונע הוויינו מפני השלום, כדי מה זה שלום? שלא יהיה מחלוקת בישראל. פירוש של מילה שלום, זאת אומרת, לא בגלל שזה אמת, אלא בגלל שצריך להכריע. זהו, השלום הוא מכריע. השלום גורם לבחור באיזה דעה, לא קובע שהיא אמת, אבל היא עדיף להתנהג ככה. מה הבעיה? לא שומע? בשבילי, תודה רבה. עכשיו ממש לא נעים לי לא להשתמש בזה. טוב, תודה רבה. כן. אז כן. אז זה מה שאמר לו רבן גמליאל, עד מתי אתה מכניס ראשך בין המחלוקת? כאילו אינך כדאי להכריע דבריהם מנראים יותר. למה אתה פוסק כמו חכמים? זה מחלוקת פה. אז למה אתה מכניס ראשך בין המחלוקת? מה? למה? אני נמצא פה, הם נמצאים פה. למה אתה מדיף אותם על דעתי? אמר לו שלא בא לידי מידה זו. לא, אני לא מכניס ראשי למחלוקת. כי אם בחר בנטייה אחרי רבים, אני לא בגלל המחלוקת, לא מכריע. זאת אומרת, אני לא מכניס ראשי במחלוקת. לא מצד ידיעתו שהם צדקו יותר, שזה נקרא להכניס את הראש במחלוקת, כי אם שאהבת השלום, שהוא יסודו של עולם, דורש כך. אם כן, אין בזה כלל הכנסת הראש. מה זאת אומרת, מכניס ראש? מכניס ראש, זה כמו תפעיל את הראש. תפעיל את השכל. שהוא השכל שלנו, לא אמרתי שהם חכמים יותר. לא אמרתי שהם צודקים יותר. לא אמרתי. לא הכנסתי ראשי, לא קבעתי מי צודק בין המחלוקת, באופן שיראה כמבטל שכל רבו. זה הנקודה. רבן גמליאל כנראה הוא רבו של מהדור הקודם לרבי עקיבא, הוא ורבו של רבי עקיבא. מה אתה? אתה יותר חכם פה מרבך? זה ביזיון, ביזיון תלמיד חכם, יש בו אלמנט כזה. כי הוא אומר, לא, אתה לא צודק, הוא צודק. כי אם גם יהיו הדברים לעצמם מאומתים, כדעת רבו, יכול להיות שבאמת, רבן גמליאל יותר חכם, ויכול להיות שהוא צודק, רבי עקיבא לא אומר מילה בנושא הזה. לא מכניס ראשו. אבל ראוי להניח הכרעתו מפני השלום. יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שהאמת כדבריך, אבל לא עושים על פי אמת. עושים על פי השלום, כי פה יש מחלוקת, ואתם לא משכנעים אחד את השני, אז מה אנחנו בני תמותה קטנים, מה נעשה? צריך להכריע. ואיך מכריעים? לפי הכלל, אחרי רבים לטות. לא, לא אחרי, התבלבלתי. לא אחרי רבים לטות. יחיד ורבים, אחר כך רבים. ונכי נעני עכשיו הרב דן, או בא ומסביר, ולמה הוא לא אמר, תגיד, למה אתה אומר יחיד ורבים על חקי רבים? זה ביטוי מחזל. תגיד, זה בדין דאורייטה. דין דאורייטה, אחרי רבים לטות. למה רבי עקיבא לא אמרת, הדין הוא, אחרי רבים לטות. למה הוא לא השתמש בפסוק? ויש לומר, דמשום אחי לא אמר אחרי רבים לטות, כלשון הכתוב. כי בזה יש לומר, כמו שאמרו המפרשים, יש פה בעיירה שבית יוסף בשם הרשב"א. כן, זה לא רק הבית יוסף הרשב"א, זה הגט פשוט והשח, בקיצור, כולם אומרים שהמושג הזה של אחרי רבים להטות הוא דווקא כשהם במצב, שהם דווקא במעמד אחד, כידוע, המושג הזה של הדין אחרי רבים לטות, זה מתי שהסנהדרין הם ביחד. זה נאמר לסנהדרין שהם יושבים ביחד. אז יש דין אחרי רבים לטות, אבל כשהם לא יושבים ביחד, מפוזרים בכל מקום בעולם, זה לא אומר אחרי רבים לטות. אין את הדין הזה. בתם הדבר יש לומר גם כן. זה גם בתם הדקרא יש לדון. למה אמרה תורה אחרי רבים לטות? אם הוא מפני שהדעת נותנת שרבים מסכימים לאמת, או מפני שחובת השלום דורשת כך. וכשהם במעמד אחד, יש לומר דה רבים ודאי הסכימו לאמת, שרשמעו כל דברי החולקים. אבל כשהם לא במעמד אחד, אבל שלא במעמד אחד, יש לומר, אילו היו שומעים טענות החולקים, הם חוזרים בהם. ויש לומר, דהונח, הלכה כרבים, אפילו שלא במעמד אחד, מפני השלום. שלא ירבו מחלוקת בישראל, שלא ירבו מחלוקות בישראל. ויש לומר, וזה פליגי בית שמאי ובית הלל. בית שמאי סברי דתם אחרי רבים לטות ומפני האמת. אם כן, כשמחד די תפי, אין שייך להטות אחרי רבים. אחרי רבים, להטות, אולי זה מיותר, לא יודע. אין שייך אחרי רבים להטות, או אין שבייך להטות אחרי רבים. או אין שייך אחרי רבים להטות. קיצור, דומני שזה טעות, אפשר לוותר פה על אחת מהלהטות האלה. והגדולים בחוכמה יורדים יותר לעומק האמת. ובית הלל סברי שיסוד אחרי רבים להטות מפני השלום. על כן אין להביט כי אם על המספר המורגש ולא על המעלות של החכמים, שמשקל ערכים עצמו יוכל להביא מחלוקת. על כל פנים, כשנקבע דבר זה שיחיד ורבים על חק רבים, גם כן בלא מעמד אחד ומפני השלום, ואין גנות בזה לסברת הרב היחיד שנדחית. טוב, אני פשוט לא רואה שאני גומר להסביר את הפסקה הזאת בחמש דקות, וזמננו נפרץ, אז בואו נקבע שאנחנו פה באמצע, בפעם הבאה נחזור על זה עוד פעם. זהו.